שבוע טוב ומבורך. הלילה הזה זה ליל האזכרה של ביתו של מוחמי מרן ראש הישיבה זכר צדיק לברכה, גאולה עדנה בת אסתר, שנפטרה לפני 8 שנים. היא לא זכתה להקים בית בישראל, אין לה בנים או נכדים שיכולים לעשות דברים לעילוי נשמתה. אז קודם כל שהשיעור הזה ודאי יהיה לעילוי נשמתה, אבל כל אחד שיכול לעשות דברים או להזכיר את בלימוד שלו, בתפילות, להזכיר שיהיה לעילוי נשמתה. אנחנו נקרא השבת בעזרת השם פרשת תולדות, פרשה שעוסקת בתחילתה בשני האחים התאומים שהיו כל כך שונים אחד מהשני, עשה ויעקב. בדרך כלל תאומים די דומים, גם במראה, גם בהתנהגויות מסוימות. אצלם השינוי היה כל כך גדול, ויש כאן דבר חשוב שצריכים לדעת. אמנם עשיו נולד אדמוני עם טבעים מאוד מאוד לא טובים, אבל אף אחד לא יכול לומר שלא היה לו בחירה ללכת בדרך טובה יותר. אמנם היה לו בוודאי יותר קשה מיעקב, כי כשאדם יש לו טבעים כאלו ואחרים, יותר קשה לו. אבל הוא יכל לפחות להיות הרבה יותר טוב ממה שהוא היה. הוא גר בבית קדוש וטהור, סביבה מאוד מאוד טובה, יש ממי ללמוד, אבא, אמא, אח, כולם קדושים וצדיקי העליון. יש הרבה הרבה מה ללמוד מהם. אם הוא היה רוצה לבקש מהם עזרה, איך לשפר את דרכיו, איך להתקדם, איך להתנהג טוב יותר, הוא היה בוודאי יכול לעשות זאת, וזה היה משפיע כמובן. אבל הוא בחר בדרך הקלה, בדרך הקלוקלת, בדרך שמביאה אותו, כמו שהביאה אותו לדיוטה תחתונה, להגיע למקומות הכי נמוכים שיכולים להיות. כל דבר בסופו של דבר תלוי באדם עצמו. אם האדם ירצה, ישפיעו עליו דברים טובים. אם הוא ירצה, ישפיעו עליו חלילה דברים לא טובים. החברה או הסביבה, נכון, יש להם כוח השפעה לא קטן. אבל בידו של האדם לבחור האם להתייחס וכמה להתייחס לחברה, לאיזה דברים בחברה. זה נכון, כמובן מול חברה טובה, כמו שעשיו בחר לא ללמוד ממנה, וזה נכון גם כן לצד ההפוך. חברה רעה יש לה כוח השפעה מאוד מאוד עצום על האדם. עד כדי כך שהרמב״ם אומר שאדם צריך לברוח. הרמב״ם בפרק ו' מהלכות דעות, בתחילת הפרק הוא כותב שההשפעה כל כך חזקה של החברה, והאדם צריך לברוח מחברה לא טובה. והוא אומר שם שלבים, מה לעשות ומה לעשות אם לא הצלחת את זה, ואם לא זה ואם לא זה. והשלב האחרון עד כדי כך, אם אין שום פתרון, תעזוב ותגור במדברות. כמו שכתוב בנביא, מלון אורחים, ללכת לגמרי, לא להיות במקום של בני אדם. מיתנני במדבר מלון אורחים. למה? כי העיקר שלא להיות מושפע בצורה לא טובה מבני אדם. אבל עם זאת, גם אם אדם נמצא בסופו של דבר בסביבה לא טובה, והוא נשאר שם כי אין לו דרך אחרת, אין לו שום ברירה. כמובן לא חייב להיות דווקא חברה שכולה דברים ממש רעים. לפעמים דווקא חברה שהיא יחסית טובה, אבל יש בה א', ב', ג', כמה דברים לא טובים, והאדם נמצא שם, אז הוא יותר קל לו להיות מושפע מהדברים הלא טובים שלהם. אבל גם עם הכוח ההשפעה הזה, עדיין יש ביכולתו של האדם לבחור האם להתייחס לחברה או לא. זה יותר קשה כמובן בחברה לא טובה, אבל זה ודאי דבר אפשרי. כבר הרמב״ם דיבר בעניין הזה בהלכות תשובה פרק ה', בהתחלת הפרק, נקרא את לשונו ונראה כמה דברים מתוך דבריו. אומר הרמב״ם, רשות לכל אדם נתונה. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. הוא ממשיך אחר כך ואומר, אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים, טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל. מה הם אומרים? שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. ככה מי שרוצה למצוא תירוץ, למה לא לעשות שום דבר? הוא אומר, כן, אני עליי נגזר להיות רשע, לכן אני עושה מה שאני רוצה, ככה הם חושבים, גם הגויים וגם הטיפשים שבעם ישראל. אומר הרמב״ם, אין הדבר כן, אלא כל אדם, תקשיבו טוב ללשונו של הרמב״ם, כל אדם ראוי להיות צדיק כמשה רבנו, או רשע כירובעם. עד כדי כך. מן הקצה אל הקצה, ממשה רבנו שהוא זכה וזיקה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו, ואין כמוהו בעם ישראל בכל הדורות, עד ירובעם בן נבט שחטא והחטיא את ישראל, ונזכר תמיד לשמצה בכל, כשרוצים לתאר אדם רשע ביותר, זה הדוגמה, ירובעם בן נבט. אומר הרמב״ם, אדם יכול להגיע או לצד הזה, או לקצה השני. ממשיך הרמב״ם, אחרי שהוא אמר את התוארים של בני האדם שאפשר להגיע אליהם, הוא יורד לפרטים. או חכם, או שחל, או רחמן, או אכזרי, או כלאי, זה קמצן, או שוע, זה פזרן, וכן שאר כל הדעות, דהיינו כל המידות. ואין מי שיכפהו או גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזה צד שירצה. ומסיים הרמב"ם וכותב, ודבר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה. כדאי מאוד לכל אחד לקרוא את כל הפרק הזה של הרמב"ם, הדברים של הרמב"ם הם כל כך מיוחדים, כל דבר מדויק בצורה נפלאה ביותר. רק שתי נקודות אני רוצה לעמוד על דבריו של הרמב״ם פה. דבר ראשון, מה שהוא כתב בסוף, שאדם מעצמו מדעתו נוטה לאיזה שירצה ואין דבר שמושך אותו. אין הכוונה שאין מה שיכול עלול למשוך את האדם, בוודאי שיש. יש יצר רע שמנסה להפיל את האדם, יש חברה כמו שאמרנו, שיש לה השפעה חזקה מאוד על האדם כמו שהרמב״ם בעצמו כותב. הכוונה, אין דבר שמושך אותו ומכריח אותו להגיע לדבר מסוים. אלא יש משיכות לכאן ולכאן. יש יצר טוב, יש יצר רע, יש תאוות, יש שכר בעולם הבא, יש עונשים, יש הכל. אבל לאדם יש את הבחירה, הוא שולט בעצמו, הוא לא נשלט, אין משהו שקובע לו בוודאות מה הוא יעשה ומה לא, אלא הוא יכול להחליט לכאן או לכאן. זה דבר אחד לגבי דברי הרמב״ם הללו. דבר השני, הרמב״ם פה כותב שאדם יכול להחליט אם להיות חכם או שחל. ועל זה יש לכאורה שאלה גדולה. ידועה הגמרא במסכת נידה בדף ט"ז עמוד ב', שם הגמרא אומרת שהמלאך שמוריד טיפה לעולם, שממנה יהיה אדם, שואל את הקדוש ברוך הוא מה הוא יהיה, חכם, טיפש, עשיר, עני, כל מיני דברים. מה אנחנו רואים שם בצורה מפורשת? הגמרא שם אומרת שצדיק או רשע לא שואלים, כי זה הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אבל האם הוא יהיה חכם או טיפש? כתוב בפירוש הגמרא, בגמרא שהמלאך שואל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, והוא נותן את הכוח הזה באותה טיפה. אז איך כותב הרמב״ם שהאדם יכול לבחור להיות כמו משה או כמו ירובעם, או חכם או שחל? מה פתאום? זה בגמרא מפורש, את הדבר הזה לא תלוי באדם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. השאלה הזאת, שואלים אותה הגאות מימוניות על דברי הרמב״ם הללו, הם עונים שתי תשובות. התייחס לתשובה אחת, אומר שם הגאות מימוניות, ש מה שהרמב״ם כתב חכם או שכל, הכוונה חכם או שכל מבחינת יראת שמיים. האם להתנהג בחוכמה, ביראת שמיים, או להיות בדרך לא טובה בשכלות. מרן הכסף משנה מקשה על זה, אומר, אני לא מבין מה הקשר בין שכל לבין יראת שמיים. איפה מצאנו שיש קשר ביניהם? שכל זה שכל. וגם הוא אומר שלפי זה שאתה אומר ששכל זה קשור ליראת שמיים, אז חכם, אז זה לא מקביל לחכם, זה לא חכם או שכל, זה לא אחד הפוך מהשני. חכם זה חוכמה ושכל זה יראת שמיים. אז אם כן, איך הגאות ממוניות מסביר שזה הכוונה של הרמב״ם? אבל האמת היא שמצאנו בכמה פעמים שיש קשר ישיר בין חוכמה לבין יראת שמיים, בין טיפשות, שכלות, לבין עבירות. גם בתהילים, גם במשלה, יש פסוק שאומר, ראשית חוכמה, יראת השם. יראת השם, ראשית דעת. תחילת חוכמה, יראת השם. זה כל זה במשלה ובתהילים, בספר איוב כתוב, הן יראת השם היא חוכמה. הגמרא במסכת שבת, דף למד א', אומרת, הדבר היחיד של יראת השם זה החוכמה, הן זה לשון אחד. מלבד זאת, יש פסוק נוסף שאומר, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. מה הכוונה של הפסוק הזה? כאשר אדם עושה מעשים אוויליים, מעשים של עבירות, זה גורם לו לכל מיני קשיים בחיים. אבל הוא במקום להבין ולתלות את זה בזה, הוא אומר ישר, ועל השם יזעף ליבו, למה השם עשה לי, למה קרה לי ככה? אז רואים עוד פעם שאיוולת, מעשים אוויליים של טיפשות, פירושו עבירות. וכן, הגמרא במתחילת מסכת סוטה בדף ג' אומרת, שריש לקיש אומר שאין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, כמו שכתוב, איש כי תסתה אשתו, תסתה, כתוב בסין, הוא דורש בלשון שין, ימנית, תשתה מלשון שטות, עושה שטות, כל המעשה של הסוטה שלה, זה בגלל שהיא עשתה מעשה שטות. אם כן, עוד פעם אנחנו רואים, יש קשר בין העבירה לבין מעשה שטות. ועוד דבר אחד, יש לנו כנגד ארבעה בנים דיברה תורה בהגדה של פסח. אחד חכם, אחד רשע, משמעות של הדברים שהם מקביל אחד לשני. חכם פירושו צדיק ורשע פירושו רשע לרשע. אז אם כן רואים שחוכמה היא קשורה לצדקות וההפך זה טיפשות. אז לכן זה הרעיון של ההסבר של הגאות מימוניות שאומר שכשהרמב״ם כתב הוא חכם או שכל התכוון מבחינת יראת שמיים. עכשיו, אז מה אנחנו ראינו כאן בדברי הרמב״ם הללו? שיש לאדם בחירה גם מול חברה לא טובה. נכון שהחברה יש לה כוח להשפיע, נכון שיצרה עושה את שלו, אבל לך יש עדיין את הכוח לנסות ולהשתדל, לשלוט במצב ולבחור בדרך הנכונה. עכשיו, נעבור לשמותיהם. השם עשיו, למה נקרא ככה, ידוע מה שכתבו רבותינו, ויקראו שמו עשיו, כל העולם קראו לו עשיו, למה? נהיה את השם כזה שכולם הסכימו שזה מתאים. עשיו מלשון עשוי, שהוא היה כבר, כשהוא נולד, הוא נולד שלם בגופו, בשערות, כמו אדם גדול בן כמה שנים, ככה הוא נולד. אבל מסתבר שהשם זה לא רק עצם הדבר שבפועל הוא נברא עשוי, אלא יש בזה עומק הרבה יותר מזה. מה הרעיון? יש הבדל גדול בין בהמות לבין בני אדם. בהמות, כל הבעלי חיים, כשהם נולדים, תוך כמה דקות, הם כבר קודם כל שלמים, הולכים, אוכלים, ממש הכל במהירות. ואילו האדם זה שונה לחלוטין. תינוק עד שהוא מצליח ללכת, לוקח לו כמה שנה וחצי, שנתיים, לא, כל, שנה, אולי שנה וחצי זה הסטנדרט, לא יודע. וגם באכילה, עד שהוא אוכל מעצמו, כל דבר הוא צריך, לוקח תקופה מאוד מאוד ארוכה. יש הבדל מאוד מאוד ביניהם. למה? כי בעלי חיים אין להם מה לעלות ומה לרדת. הם, איך שהם נבראו, ככה הם צריכים להיות, מתחייתם ועד סופם. זה לא רק בעלי חיים, אפילו מלאכים. מלאכים לא מצפים מהם להתקדם איזה משהו. מה הרמה שבורא העולם ברא אותם, ברמת הקדושה שהוא ברא אותם, יש הרבה דרגות בקדושה של המלאכים, הרמה של הקדושה של המלאך הזה נברא, פה הוא אמור להיות מתחילתו ועד סופו לא לשנות שום דבר. אז לכן, הוא נברא מהתחלה שלם ומושלם לגמרי. לעומת זאת, בני האדם, הם אמורים לעשות עם מה שיש להם, לייצר דברים, להתקדם, להתקדש, לעשות הרבה דברים לטוב, וחלילה גם יכולים להיות למוטב. ולכן, בורא עולם ברא אותם לא שלמים, והם צריכים לאט לאט לקנות עם עצמם, ולעשות מה שאפשר כדי להגיע לדרגות גבוהות ולדברים טובים. אז לכן, כשעשיו נולד עשוי שלם ומושלם לגמרי, המשמעות היא שהבן אדם הזה הוא כמו בעלי חיים, שהוא לא מתכוון עכשיו לעבוד ולהתקדם ולעשות דברים, שום דבר, הוא כמוהם, כמו שהם שלמים, מוכנים, איך שהם נולדים, ככה הם נשארים כל החיים, ככה זה מה שהוא מתכוון ללכת בדרך הזאת. זה המשמעות של השם הזה, עשיו. עכשיו, יש דבר מאוד מעניין בבריאת העולם. כולם יודעים שעל כל יום כתוב בסוף הבריאה, וירא אלוהים כי טוב. חוץ מהיום השני שעליו לא כתוב, מכל מיני סיבות שכתוב במדרשים, וביום השלישי הושלם כי טוב פעם שנייה, פעמיים, אחד בשביל שלישי עצמו, ואחד בשביל מה שהיה חסר ביום השני. מה שאולי רבים לא שמו לב, ביום השישי, כשהשם ברא את האדם, על בריאת האדם לא כתוב כי טוב. לכאורה היה צריך להיות הפוך. האדם הוא נזר הבריאה, הוא עדיף מעלותיו פי כמה וכמה על כל בעל חי ועל כל דבר אחר שבורא העולם ברא בעולם. למה עליו לא כתוב כי טוב? את השאלה הזאת שואל רבי יוסף אלבו בספר העיקרי. רק צריכים להבין לפני שנגיע לתשובה לגבי השאלה עצמה. אמנם אחרי בריאת אדם הראשון בסוף היום השישי כתוב וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אז לכאורה כתוב פה טוב גם על האדם. אבל הפסוק מדבר באמת על הבריאה של כל ששת הימים. זה הסיכום, כל השישה ימים ראה וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. זה לא מדבר בצורה ישירה על האדם, אלא רק על כל הבריאה ממש. אמנם יש מדרשים שאומרים מה זה והנה טוב מאוד, זה האדם. אבל קודם כל 70 פנים לתורה. דבר שני, במדרשים יש הסברים אחרים מה זה והנה טוב מאוד. דבר שלישי, אי אפשר להתווכח שהפשט הוא כתוב וירא אלוקים את כל אשר עשה, שהוא מדבר על כל בריאת העולם. אז חייבים לומר שמה שהם הסבירו ואמרו, שמה שהמדרש אמר, והנה טוב מאוד זה חוזר על האדם, הכוונה היא שכשהאדם נברא אז העולם נהיה שלם, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. זאת אומרת, לא שמדבר בצורה ישירה על בריאת האדם עצמו בלבד, אלא הכוונה היא שבזה הושלם, זה היה הדבר האחרון שהיה חסר, בזה הושלם בריאת העולם, ואז העולם כולו עוד טוב מאוד. בפרט שאחד מהפירושים, למה והנה טוב מאוד זה האדם, המפרשים אומרים אחד ההסברים, בגלל שאחרי שהאדם נברא, אז בורא העולם שיתף מידת הרחמים. בהתחלה השם ברא את העולם במידת הדין, כשהאדם נברא, הוא שיתף למידת הרחמים. ואז כל העולם, כל הבריאה הייתה טובה מאוד, כי יש בה גם מידת רחמים. זאת אומרת, שמה שהביא שהעולם יהיה טוב מאוד, זה בריאת האדם. אבל שכתוב טוב מאוד, זה לא חוזר על האדם עצמו, אלא חוזר על זה שבפועל, עכשיו העולם מתנהל במידת הרחמים. אז אם כן, חזרנו לכך, שלא כתוב לגבי בריאת אדם, שהוא טוב. אמנם, לפני שהשם ברא את האדם כתוב שהוא אמר לא טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. אז לכאורה המשמעות היא לא טוב לבדו, משמע שאם יהיה לו אישה זה כן טוב. אבל בפועל גם אחרי שנברא חווה עדיין לא נאמר עליו כי טוב. כלומר, זה שהוא בלי אישה זה לא טוב, אבל כשהוא עם אישה לא טוב ולא רע, בינוני, משהו באמצע, אבל לא כתוב בפירוש טוב על האדם. אז אם כן, שואל רבי יוסף אלבו, למה? מה ההיגיון בזה? איך זה יכול להיות? והוא מסביר על פי האמור. הוא אומר, כל מה שבורא עולם ברא בעולם, בכל אחד מששת הימים, זה היה שלם, מושלם לגמרי. אם זה בעלי חיים, ואם זה צמחים, ואם זה שמש ירח וכוכבים, כל דבר ודבר שהוא ברא היה שלם. על דבר שלם, שאין בו שינויים לכאן ולכאן, בורא עולם אומר טוב. אבל את האדם הוא ברא לא שלם. בן אדם יכול להשתנות. אי אפשר לקרוא לדבר כזה טוב. אני רוצה להסביר קצת יותר את הדברים. הקדוש ברוך הוא אמת וחותמו אמת. לומר על משהו טוב פירושו שבורא העולם חותם על זה, זה טוב. והשם לא יכול לחתום על דבר שהוא לא ודאי טוב ולומר עליו טוב. הרי יש שני פסוקים בספר איוב. באחד יותר מוכר כתוב הן בקדושיו לא יאמין. פסוק אחר דומה לזה כתוב הן בעבדיו לא יאמין. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא רק שהוא לא סומך על סתם בני אדם, אלא גם על האנשים הקדושים, על אלה שהם עבדים שלו, הוא לא סומך. במדרש תנחומה בפרשת תולדות שנקרא בסימן זין כתוב שם שרבי שמעון בר יוחאי אומר שהקדוש ברוך הוא לא מזכיר את שמו על הצדיקים החיים, כי הוא לא סומך מה יהיה איתם. ואז הוא מביא את הפסוק לקדושים אשר בארץ המה, והוא מסביר מתי אפשר לקרוא על בן אדם קדוש אשר בארץ המה, אחרי שהוא כבר נקבר, אחרי שהוא מת, אז אפשר לקרוא לו קדוש. לפני כן אי אפשר לסמוך עליו. ככה רבי שמעון בר יוחאי אומר במדרש. וכבר היו דברים מעולם. הגמרא מספרת לנו, גמרא ידועה במסכת ברכות בדף כ"ט עמוד א', בתחילת העמוד, מספרת לנו על יוחנן כהן גדול, שהיה 80 שנה כהן גדול, ועזב את הדרך אחר כך ונהיה צדוקי. אנחנו צריכים, זה כתוב בגמרא, צריכים להבין אבל את המשמעות, עד כמה זה דבר לא הגיוני, לא פשוט, לא מסתבר כזה שכזה דבר יקרה, ובכל זאת זה קרה. אם הוא היה 80 שנה כהן גדול, זאת אומרת שהוא היה באמת צדיק. כשאתה רואה בן אדם, נראה צדיק, אתה יודע, יכול להיות ששבע תועבות בליבו, אי אפשר לדעת. נראה לפי התנהגותו, לפי מעשה וכדומה, נראה שהוא בסדר. אבל להיות בטוחים לא שייך. אבל מי שהיה כהן גדול 80 שנה, פירושו שביום כיפור כל שנה הוא נכנס לקודש הקודשים ויצא חי. במשנה במסכת יומא בסוף המסכת כתוב שכהן גדול ביום כיפור, במוצאי כיפור היה עושה יום טוב לאוהביו וצאתו בשלום מן הקודש. זאת אומרת שזה לא פשוט לצאת בחיים ביום כזה. אם 80 שנה הוא נכנס ויצא, אז הוא היה צדיק באמת, כי בורא עולם מחליט אם הוא יצא או לא יצא. הוא היה צדיק שבוחן ליבו תוכליות, העיד עליו שהוא צדיק. ובכל זאת גם אדם צדיק אמיתי יכול לקרות לו כזה דבר. ולא זו בלבד. אלא שאם הוא היה 80 שנה כהן גדול, מה זה אומר? שהוא היה לפחות כבר בן 100. מה, סבו כהן גדול בן 13? לא יכול להיות. לפחות מינימום, הוא בן 20, נשא אישה, אז הוא, איך שהוא ראוי להיות כהן גדול. אז נלך על המינימום שהוא היה בן 20. עברו 80 שנה, בן אדם כבר בן 100. המשנה אומרת באבות, שבן 100 כאילו עבר ובטל מן העולם. כלומר, אין לו יצרים, אין לו טעם בעולם, אין לו כלום. הסיכוי שבן אדם כזה ישנה דרכו למקומות לא טובים, רחוק מן הדעת. ובכל זאת כזה דבר קרה. אומרת הגמרא שם שמזה למד הלל במסכת אבות פרק ב' משנה ד', שאמר אל תאמין בעצמך עד יום מותך. יש שם רבנו יונה מעניין, לא נקרא אותו עכשיו, מי שרוצה יראה אותו. רבנו יונה, אבות פרק ב' משנה ד', הוא ככה מרחיב להסביר את העניין. אבל רואים עד כמה זה יכול לגרום, עד כמה אדם לא יכול להיות בטוח בשום שלב בחיים שלו. הרי האבות הקדושים שבורא העולם לא קרא עליהם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, הם היו מבוגרים, גם צדיקים גדולים, וגם גדולים מאוד, לא צעירים. וגם עליהם אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא סומך. לא אומר את שמי, לא מזכיר את שמי עליהם. עכשיו, מובן טוב מאוד מה שאומר בספר העיקרים, שלא קוראים על האדם טוב, שבבריאת העולם לא כתוב טוב על האדם. אי אפשר שבורא העולם יחתום עליו וירא אלוקים כי טוב. מתי כן אפשר? רק אחרי המוות. וזה מה ששלמה המלך אומר. טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום יוולדו. אנחנו רואים הפוך. כשעדה הילד, תינוק נולד, כולם שמחים, כשהוא חלילה נפטר, כשמישהו נפטר, כולם עצובים, אומר שלמה המלך, זה כלפי חוץ, אבל באמת, טוב יותר יום המוות מיום יוולדו. ייתכן שהסיבה היא העניין הזה, שבגלל שהוא כבר הגיע למוות, והוא שמע על עצמו, ועכשיו הוא בסדר, בתחנה האחרונה, אז כבר אפשר לקרוא על זה טוב, אז כבר אפשר לומר, טוב על האדם הזה. יש, בזה נוכל אולי להסביר את המדרש, יש מדרש שאומר שרבי מאיר בעל הנס אמר שוויינה טוב מאוד זה המוות. למה המוות זה נקרא טוב מאוד? שבהר אלוקים את כל השאר עשה ויינה טוב מאוד. מתי השם אומר טוב מאוד על האדם? דווקא מזמן המוות שאז כבר אפשר להיות בטוחים שאין עוד מה לקלקל. מכאן נעבור לשמו של יעקב אבינו. למה הוא נקרא יעקב? שהוא אחז בעקב עשיו, אבל זה ברור שיצחק אבינו לא יקרא את שמו של יעקב על דבר כזה, כביכול שולי, תפס בעקב שלו, בסדר, בתאום, תפס בעקב, זה כל העניין, בוודאי לפי הפירושים, שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב כך, לא הגיוני, שזה רק בגלל עצם זה שהוא תפס לו בעקב. אז כנראה שיש בזה משמעות הרבה יותר עמוקה. העניין הוא כזה. נכון, זה בגלל שהוא תפס לו את העקב, אבל מה הרעיון בדבר? עשיו ויעקב היו שניהם בימי אימם. יעקב רצה להיות בכור גם כן. הוא רצה להיות הבכור. עשיו ניצח, עשיו בסוף יצא ראשון. אומר יעקב, נכון, הוא עקף אותי, הוא יצא לפניי. אבל אני תופס לו בעקב, כלומר אני מצמצם את הרווח בינינו למינימום. שיהיה רווח מאוד מאוד קטן, שלא יהיה משמעותי מאוד זה שהוא יצא לפניי. וכאן יש מוסר השכל מאוד מאוד חשוב. לפעמים בן אדם מתכנן איזו תוכנית, איזה משהו רוחני מאוד רציני. למשל, הוא מחליט, יש מישהו שצריך עזרה, אני עכשיו יקום בבוקר מוקדם או ימצא את הזמן, כמה שעות טובות יעזור לו היום. הוא צריך את העזרה שלי. וקרתה תקלה, הוא לא קם בזמן שהוא רצה, דברים התעכבו לו. עכשיו הוא תכנן לעזור לו 4-5 שעות, עכשיו נשאר כבר שעתיים. אז לפעמים האדם אומר, טוב, הפסדתי כבר, לא צריך, לא נלך לעזור לו בכלל. אבל זה עצת היצר. אתה לא יכול להשיג את המקסימום שרצית, זה לא אומר שלא תשיג מינימום שאפשר. לתפוס כל דבר שעוד אפשרי לקחת, אני אקח עם עצמי. אדם החליט לקום להתפעל בנץ, או יותר מזה, לקום להתפעל שעה, ללמוד שעה לפני התפילה. לא הסתדר, הוא קם קצת אחרי. אז לפעמים יש את ההרגשה, טוב, כמה שתכננתי, כמה ששמתי שעון, כמה שהתאמצתי, לא עזר, ואז טוב, אני שאלה לישון עוד, כבר לקום מאוחר והכל. לא. זה דבר לא נכון. הנה, יעקב מלמד אותנו. נכון, הוא הפסיד את הדבר הגדול הזה להיות, לצאת ראשון, להיות הבכור. אבל כמה שפחות להפסיד, אני אצא כמה שיותר מהר שאפשר, אני קשור קרוב מאוד מאוד לזה שיצא לפניי ראשון. עכשיו, מלבד המשמעות הזאת, יש עוד משמעויות למילה יעקב. דבר ראשון, זה מלמד על עקביות, על דבקות במטרה. אדם יש לו מטרה, הוא עקבי, הוא לא מוותר עליה, לא היום ככה, מחר ננסה משהו. לא, הוא עקבי, יש לו קו אחד, והוא הולך דרכו תמיד. דבר שני, עקב זה לשון של סוף. זאת אומרת, בן אדם יש לו בחיים מטרה סופית, הוא מתכנן, אני צריך להגיע ליעד הזה והזה. וכל החיים הראש שלו מול היעד שאליו הוא עומד להגיע. והדבר השלישי, יעקב מלשון עקב, והמשמעות היא עקב בצד גודל. נכון, יש לי מטרה גדולה שאני מתכנן ורוצה לכבוש את העולם ולעשות המון המון דברים טובים. אבל אני לא קופץ, אני הולך צעד אחר צעד. עקב בצד גודל, לא ממהר לשום מקום, אבל ממשיך תמיד לצעוד. אלו עוד שלוש משמעויות למילה יעקב, ואם נחשוב קצת, נראה שכל הארבע משמעויות הללו משלימות אחת את השנייה. קודם כל, האדם מציב לעצמו יעד גדול, עקב של הסוף, ומה אני, לאן אני מתכוון להגיע, מה המטרות שלי לעוד כמה שנים קדימה. ואז, הוא קובע לעצמו יעדים קטנים כדי להגיע למטרה הזאת. הוא מתקדם מצד אחד לאט, עקב בצד גודל, אבל מצד שני בעקביות. לא יום כן, יום לא, פעם כן, פעם לא. הוא כל הזמן מתקדם ומתקדם הלאה. ואם הייתה תקלה, משהו נעצר, משהו נהרס לו, הוא לא נחלש בדעתו, אלא ממשיך ומשיג את המקסימום שהוא יכול להגיע אליו. יעקב אבינו מלמד אותנו את כל המשמעויות האלו, ואנחנו צאצאיו וצריכים ללכת בדרכיו, ללמוד את הדרך באיזה צורה להשיג את המקסימום שאפשר. מורחמי הרב זכר צדיק לברכה, הרי לי כפרת משכבו, אמר רמז יפה על השם יעקב. הוא אומר שיעקב זה ראשי תיבות, יש קונה עולמו בשעה. יש לנו בגמרא הידועה שאומרת במסכת עבודה זרה, כמה פעמים שרבי בכה ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. אז גם הרב אומר, זה הראשי תיבות של המילה יעקב, בלי אחת, אבל בשעה, שעה אתה מבין שזה אחת. למה אומר הרב, שאם אדם מחליט, הוא לא לומד כל היום, הוא לא יכול, יש לו עבודה, יש לו עניינים, אבל הוא מחליט, שעה אחת קבועה, לומד דף יומי, לומד איזה שיעור אחר, אבל כל יום קבוע. הוא יכול על ידי זה לקנות את העולם הבא. השאלה השנייה מתוך שש השאלות ששואלים את האדם כשהוא יבוא לדין, זה האם קבעת העיתים לתורה, וראשי מסביר שכיוון שבן אדם עובד הוא חייב שיהיה לו קביעות כזאת, כי אם לא יהיה תרוד כל הזמן בעבודה ובעניינים, הוא לא ילמד תורה בכלל. לכן הוא צריך לקבוע לעצמו שעה, שעתיים, דברים קבועים ביום, אותו שיעור מסוים וכדומה, או לימוד פרטי שלו, כל אחד לפי עניינו, ואז ככה הוא משיג, הוא שומע על עצמו שיהיה לא עבור עליו יום אחד בלי לימוד תורה רציני. וקובץ על יד הרבה, אם אתה כל יום לומד את הדף היומי, את השיעור ההלכתי שלך, בסופו של דבר הנה הספקתי עוד נושא ועוד מסכת ועוד עניין ועוד ספר סיימתי, ככה מתקדמים כשיש זמן קצוב אבל קבוע מיום עד יום ויום. עכשיו חשבתי שזה לא רק שיעקב אבינו בשם שלו נרמז העניין הזה שיש קונה עולמו בשעה אחת. אלא יעקב אבינו במשך חייו כמה וכמה פעמים שעה אחת רגע אחד, זמן מסוים, היה בשבילו הצלה ודבר טוב מאוד. הדבר הראשון זה הלידה. הזכרנו כבר שהוא רצה להיות בכור, ובסוף עשיו היה הראשון. זה לכאורה הפסד, הוא רצה להיות בכור והוא בסוף לא בכור. בסוף היה צריך לקנות את הבכורה בדרכים אחרות. אבל האמת היא שהדבר הטוב ביותר שיעקב יכל לקבל בחיים שלו זה להיוולד דווקא שני. כי הרי אנחנו יודעים שרק הבנים של יעקב כולם צדיקים, והיו בני יעקב 12, כולם צדיקים. אבל אברהם אבינו, נולדו לו שני בנים, אחד רשע ישמעאל ואחר כך רק יצחק. יצחק גם כן, נולדו לו שניים, עשיו ויעקב. כי היה צריך לברר ולהוציא את הפסולת מהסבא, תרח ואשתו, סבא והסבתא האלו שהם היו רשעים גדולים, אז כדי להגיע לעם קדוש וטהור, חייבים קודם כל לנקות את הפסולת ורק אחר כך להוציא את הילדים הטובים. לכן ישמעאל ראשון ואחר כך יצחק. עשיו ראשון ואחר כך יעקב, כדי שכשיעקב יגיע הוא כבר יהיה נקי, זך וטהור, ולא, והבנים שלו כולם יהיו צדיקים וקדושים. אם הוא היה מנצח במלחמה ויוצא ראשון, כנראה שהיה לו את ההשפעה הזאת, חלק ממנה של ההשפעה של הדברים הלא טובים הללו. ולכן השעה הזאת, הזמן הקצר הזה, הקטן הזה, שעשיו הקדים אותו, היה בשבילו דבר מבורך ביותר. דבר נוסף, כאשר יעקב, רבקה אומרת ליעקב ללכת לקחת את הברכות מיצחק במקום עשיו, מבואר במדרשי חז"ל שכאשר יעקב רק יצא מהאוהל של יצחק, יש בתרגום, נראה לי תרגום יונתן, כתוב שם רק שני צעדים הוא צעד, או שני טפחים הוא יצא מהאוהל וכבר עשיו נכנס. שהיו שני פתחים משני צדדים, הוא נכנס, יצא מהצד הזה, ותוך מיד, תוך שניות, עשיו נכנס מהצד השני. נתאר לעצמנו מה היה קורה אם עשיו היה מגיע כמה דקות לפני כן. אם זה היה לפני שיצחק מברך את יעקב, ברור שיצחק לא היה מברך את יעקב. הכל היה מתגלה והכל מתבטל. אם הוא היה מגיע בתוך כדי הברכות, או מיד אחרי זה וקולט מה קרה פה כשיעקב לידו, הוא היה הורג את יעקב במקום. כולם יודעים כמה עשיו כעס מאוד מאוד על גניבת הברכות מבחינתו. אמנם בסוף הוא אמר, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי, לא רצה להרוג אותו, אמר אני לא ארוג אותו בחיים של יצחק. אגב גם בזה הוא לא עמד בסוף, הוא שלח את אליפז להרוג את יעקב בחיי יצחק. הוא חשב שאין פה עניין של כיבוד הורים, כי גם אם בסוף יתגלה ליעקב, יתגלה ליצחק שיעקב נהרג, הוא לא ידע שזה היה דרכו, אליפז תפס אותו באיזה מקום, מי יכול לדעת, אין מצלמות ואין תיעודים, אף אחד לא יכול לדעת, אז הוא חשב שלא יהיה מזה כבר מעניין של כיבוד הורים. אבל על כל פנים, הוא אמר לעצמו, אני לא יהרוג את יעקב ליד יצחק. בחיי יצחק. אבל כל זה היה רק אחרי שהוא כבר בכה, אחרי שהוא קיבל איזה סוג של ברכה מיצחק, יחסית קצת נרגע, אבל אם הוא היה תופס אותו על חם כמו שאומרים, היה הורג אותו במקום. אז השניות האלו שיעקב הספיק לצאת מהאוהל ורק אחר כך עשיו נכנס, בזה יעקב קנה את עולמו. אז כבר יש לנו פעמיים, קנה את עולמו שהוא יהיה זך וטהור בזה שהוא נולד שני. קנה את עולמו בזה שקיבל את הברכות ולא נהרג על ידי עשיו. הדבר השלישי, ברגע שהוא הגיע לחרן והוא נזכר שהוא לא התפלל במקום שעברו אבותיו, התפללו שם בהר המוריה, וחשב בדעתו לחזור, וקפצה לו הדרך והוא חזר לשם, ואז נרדם בלילה, חלם את החלום עם כל הברכות וההבטחות שבורא עולם הבטיח לו. אם לא היה את הרגע של המחשבה הזאת, לחזור למקום, להתפלל במקום של אבותיו, הוא לא היה מקבל את כל ההבטחות ואת כל הברכות המיוחדות הללו. הדבר השלישי, כאשר רחל גילתה ברגע האחרון את הסימנים ללאה, ולכן לאה יכלה להתחתן עם יעקב, יעקב לא הרגיש בזה רק אחרי הלילה, רק בבוקר. יעקב אמנם לא היה מרוצה מזה, הוא כעס על לבן שרימה אותו והכל. אבל איזה רווח גדול היה ליעקב מהרגע הזה שבו רחל גילתה, שאז הוא התחתן עם לאה ואחר כך עם רחל, ואז הוא שלם לארבע אמהות, ומתוך זה יעקב זכה להיות זה שהקים את 12 השבטים. אם לא היה התהליך הזה, כנראה שהוא לא היה אבא של 12 שבטים. שהרי במדרש כתוב שהשבטים היו צריכים לצאת מיצחק ורבקה. אבל כשרבקה אמרה בפרשת השבוע שנקרא, למה זה אנוכי אם זה צער לידה לא רוצה? אז רמזו למה זה גימטריה 12, לא רוצה את ה-12 שבטים, לא רוצה את ההריונות הקשים הללו. אז היא הפסידה, יצחק ורבקה הפסידו להיות ההורים של 12 השבטים. גם ליעקב זה יכל לקרות. הרגע הזה שבו רחל החליטה לגלות, זה לא היה הרבה זמן, באותו יום היה לה את הכאב הקשה שהיא כבר לא, שהיא לא תהיה אשתו של יעקב, ובסוף החליטה לרחם על אחותה ונתנה לה, גילתה לה את הסימנים. הרגע הזה עזר ליעקב מאוד להיות זה ש מקים את ה-12 שבטים. ועוד דבר אחד, כאשר יעקב העביר את בניו, את עניו, את משפחתו, את הנחל, ואחר כך זכר שהוא שכח פחים קטנים וחזר ורב עם המלאך, זה היה זמן קצר מאוד. שם כתוב, לא אשלחך כי אם ברכתני, אומרים חזל, אומר, מביא את זה ראשי, מה זה ברכתני? לא כתוב תברכני, אלא ברכת אותי, מה הכוונה ברכת אותי? הוא ביקש ממנו להסכים לברכות שיצחק ברך אותו. ממילא יוצא, ובאמת המלאך הסכים לזה, וייתכן שבגלל זה, עשיו גם כן בסופו של דבר הסכים לברכות. כשהם נפגשו כתוב, אחי יהי לך אשר לך, אומרים רבותינו, מה הכוונה? הכוונה, הברכות שקיבלת, אני חותם עליהם. אז אחרי ששרו של עשיו, המלאך כבר הסכים, אז עשיו המשיך עם זה. אם כן, אנחנו רואים פה גם כן, דבר של רגע אחד גרם שהברכות האלה קיבלו תוקף הרבה יותר חוזק. נמצא שהעניין הזה של יש קונה עולמו בשעה, זה לא רק רמז בשם של יעקב, אלא כל מהלך חייו של יעקב סובב סביב העניין הזה של עוד רגע מיוחד ועוד רגע מיוחד ומשפיע מאוד. מזה אנחנו למדים עד כמה יש חשיבות מאוד גדולה לכל דבר קטן, לא לזלזל במשהו קטן, לא לזלזל ברגע קטן. וגם אם חלילה בן אדם יש לו איזה משהו לא פשוט שקורה איתו בחיים למשך הרבה זמן, משהו שמזיק, משהו שלא טוב לו, לא להתייאש, לדעת בורא עולם, ברגע אחד, אם הוא יחליט, הכל ישתנה ויתהפך לטובה. אנחנו צריכים לקחת את עשיו ויעקב וללמוד את כל מה שראינו שיוצא מתוך שמותיהם ומכל העניין הזה, להבין שהאדם לא בא לפה להישאר כמו שהוא. אין מציאות כזאת שנשארים, זה או לעלות או לרדת, ותפקידנו לא להיות כמו עשיו שהיה כמו בעל חי, נולד שלם והכל מושלם וזהו, אלא כל הזמן להשתדל ולראות איך להרבות, איך לחזק, איך להתקדם ולהיות טובים יותר, ונלמד משמו של יעקב את הדרכים איך לעשות את זה. מצד אחד, להציב מטרה סופית, ללכת אליה צעד אחר צעד, לאט לאט ובעקביות, ולא להיבהל מאיזה נפילה שקרתה, ולדעת יש קונה עולמו בשעה אחת. אדם בשעות, בדברים קטנים, בדברים מסוימים לא גדולים, לא עולמיים, יכול להביא לעצמו שינויים אדירים וטובים מכל הבחינות. יהי רצון שנזכה ללכת בדרכים הללו וללמוד מה נכון ומה טוב לעשות, ללכת בדרך הנכונה והטובה, ויהי רצון שיהיו דברי התורה הללו לעילוי נשמתה של המנוחה גאולה עדנה בת אסתר, כי היא נשמתה צרורה בצרור החיים, אמן.